לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, litchi.coil, זה www.lichi.co.il. יאללה, מתחילים.
אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיה דוקטור קובי ברדה.
שלום לכם. היום אנחנו נאזין לפרק הראשון מתוך שני פרקים שעשיתי בפודקאסט הפוליטי עם רז זאובר. החלק הראשון מתייחס לנושא של המלחמה, לאופן שבו הנשיא ביידן בנה את האסטרטגיה שלו, את הרעיון של חיבור המפרציות להודו דרך ישראל לאירופה, ומהי בעצם נצרות ציונית, ההבדלים בתוכה, וכיצד היא מפרשת את הציוויים והחובות שלה כלפי עם ישראל. האזנה נעימה.
שלום לכל המאזינים, שלום לכל הצופים. היום נדבר על השחקנית המשמעותית ביותר במלחמת ישראל, חמאס, חיזבאללה, איראן, וזו כמובן ארצות הברית, עם דוקטור קובי ברדה, דוקטור להיסטוריה פוליטית אמריקאית וגיאו-אסטרטגיה, ומנחה הפודקאסט אמריקה בייבי. מה שלומך קובי?
צהריים טובים, מצוין.
תודה שאתה כאן.
תודה שאתה מארח.
נתחיל עם האירוע האחרון, ממש אתמול, הקונגרס מאשר העברת חבילות סיוע לאוקראינה, ישראל וטיוואן, סכומים מטורפים,
95 מיליארד דולר.
כמעט רוב של 366 מול 58 מתנגדים.
להצעה של ישראל.
להצעה של ישראל, זה מפוצל. מה אנחנו למדים מההצבעה הזאת בהקשר הישראלי? אוקראינה וטיוואן זה סיפור אחר, ממי שתמך, ואולי יותר חשוב מזה ממי שהתנגד.
טוב, אז קודם כל בוא נדבר על זה שהמדיניות הזאת, אנחנו פעם ראשונה שומעים עליה, מיד בשבוע שלאחר השבעה לאוקטובר, הנשיא ביידן מבין שבפניו אירוע במגניטוד עולמי. צריך לזכור שב-12 לספטמבר, כחודש לפני כן, הוא מציג את החזון שלו. הקורידור המפורסם, בעצם לייצר רציף, שמתחיל בקלקוטה, בהודו, עובר דרך המפרציות, משם סעודיה, ירדן, נמל חיפה, ומשם לאירופה דרך פאפוס. לא, סליחה, דרך אחד הנמלים ביוון. בכל אופן, זו הייתה התוכנית שלו, הוא הציג אותה באום, ולכן היה בעצם גם די מובן שהסיפור בין ישראל לסעודיה על סף חתימה, זה היה איזשהו וקטור שעליו הוא עובד זמן רב, זה קצת יוציא אותנו מתוך הסיפור המיידי, אבל כן חשוב בשביל להבין את התמונה הגדולה, ששנתיים לפני כן בבחירות האמצע, הוא מאבד את בחירות האמצע. למה הוא מאבד את בחירות האמצע? היכולת שלו לייצר בו זמנית, לאחוז את החבל משני קצוותיו. גם מצד אחד הבייס שלו, שהוא הבייס שנגדיר אותו, הבייס הפרוגרסיבי הירוק, אוקיי? שבמסגרתו הוא עצר, למשל, קידוחים באלסקה של נפט, מה שנקרא פרקינג וויל. אז הוא עוצר את זה כדי לרצות את הבייס שלו מצד אחד, אבל מהצד השני הוא גם הולך all in על ערב הסעודית בשם ערכים ליברליים. מה הוא עושה? הוא מיד לאחר כניסתו לתפקיד, הוא מתחיל בעצם לחנך, לעשות סדרת חינוך לסעודים, אבל השיא שלה מגיע לאחר שהוא מאפשר לפרסם את הדוח על רצח העיתונאי חג שוצ'קי. עכשיו, מה קורה אז? הוא עושה דבר שאסור לעשות לבדואים. הוא משפיל אותו. את מי? את MBS. איך הוא משפיל אותו? הוא מתקשר לאבא שלו ואומר לו מה שהיה לא יהיה יותר. האבא שלו בן 90 וכמה, בקושי נושם, אבל מי מאיתנו אוהב שמתקשרים לאבא, המורה מתקשר לאבא ואומר נו נו נו. את הנקמה מוחמד בן סלמן מגיש קרה מאוד, וחודש לפני הבחירות הוא מורה על הפסקת השאיבה של נפט, מקפיץ את המחירים של חבית למעל 110 דולר, ומביא לקריסה טוטלית. בחלק מהמקומות אגב, בקליפורניה, ראיתי גלון שמגיע לאזור 8.5 דולר, שזה מספרים unheard of. כדי לנצח בחירות, אתה צריך שזה לא יעבור את ה$3 רצוי מתחת לזה, וכשטראמפ עוזב את התפקיד שלו כנשיא ארצות הברית, הוא נותן את זה עם 2.1, שתבין את המספרים ואת העוצמות.
זאת אומרת, יש השלכה ישירה בין הנפט בסעודיה למי בחר לנשיאות בארצות הברית.
חד משמעי. באיחור הוא מבין את זה, ומחליט שהוא רוצה לעשות מהלך, שהמהלך הזה יהיה בעצם חיבור עם הסעודים. אלא מהי? על פי החוקה, אם אתה רוצה לייצר ברית הגנה, אתה חייב להעביר את זה בסנאט. הסנאט מחייב רוב של 2/3, 66 אצבעות. כרגע יש לו 51 דמוקרטים, גם זה בסימן שאלה, כי יש שם את ברני סנדרס, יש שם את ג'ו מנוצ'ין, יש את סינמה, אז 51 זה על הנייר. והוא צריך להעביר בעצם ב-66 חברי סנאט, את הברית הגנה. אין סיכוי שזה עובר, לא קיים. אלא אם, ופה נכנס המהלך שהוא עשה, הוא מכניס את ישראל פנימה. זאת אומרת, הוא מייצר בנדל, שבמסגרתו ישראל הופכת להיות בעצם שחקנית במשחק הזה. מי שמוביל את האירוע, מבחינת הרפובליקנים, זה הסנטור לינזי גרם. לינזי גרם, סנטור ותיק, דרום קרוליינה, הרבה מאוד שנים, חבר בוועדות חוץ וביטחון, מה שנקרא באנגלית ranking member, והוא זה שבעצם מוביל את המהלך הזה. הוא בעצם מתחייב לביידן, שאם ישראל בפנים, הוא מביא לו לכל הפחות 15 אצבעות כדי להעביר את זה. המהלך הזה הופך יותר ויותר חשוף לציבור. אני כותב על זה המון, כאילו כתבתי על זה מהרגע כמעט שזה התחיל, בין היתר בגלל שיש לי גישה ישירה לאנשים שעובדים סביבתו של אינסטגרם. אז אני נתתי את התוכנית כל הזמן, ואני נגשת אותה לציבור הישראלי, שעוקב אחריי בטוויטר, אז גם מכיר את זה.
כמה אתה חושב שיש השלכה בין הדבר הזה, הדינמיקה הזאת שנוצרת, לבין זה שחמאס תוקפים בשביעי לאוקטובר?
בדיוק, בדיוק, זה כל האירוע, ובשביל זה אומנם לקחתי כמה צעדים אחורה, אבל זה בעצם כן מכניס אותנו לתוך הסיפור הזה. מה שקורה זה דבר כזה, התוכנית מוצגת, כולל אאוטינג פומבי, שנעשה בו זמנית בחודש ספטמבר, אנחנו הספקנו לשכוח את זה, כי עברנו את המאורעות אוקטובר, אבל עשה הכל בחודש ספטמבר, קוראים שני דברים. אחד, מוצגת התוכנית במלואה, מעל במת האום, הבמה הכי מכובדת שיכולה להציג חזון של נשיא אמריקאי, הקורידור הזה, המסדרון, הפרוסדור, מצד אחד, ומצד שני, מוחמד בן סלמן, מגיע לפוקס ניוז, לא במקרה פוקס ניוז, כי פוקס ניוז זה רשת שמרנית, הוא רוצה לדבר לקהל השמרני, והוא אומר שם את המשפט המדהים, כל יום אנחנו מתקרבים עוד קצת לשלום עם ישראל. זה היה המשפט שהוא אמר. מה שקורה במהלך הזה בעצם, והנשיא ביידן דיבר על זה, וגם אחרים דיברו על זה, חמאס מבין שהוא רגע לפני בעצם איבוד הקלף האחרון המשמעותי שיכול היה להיות לו לאורך השנים, שזה איזשהו צומת שדרכה צריך לעבור, כדי להכניס את סעודיה לתוך מסגרת של שלום. ואז הוא מחליט שהוא מוציא את אירועי השבעה לאוקטובר. כי התקפה ישירה לא רק על הישראליות, לא רק על הקיבוצים מסביב, לא רק, אלא גם ובעיקר על הסכם השלום. המתהווה. חוזרים חזרה לנשיא ביידן. הנשיא ביידן בשבוע הראשון מבין טוב מאוד לאן הכיוון הזה הולך. יש כמובן את נאום הדונטה מאוד מפורסם שלו, שכל ישראלי יזכור את זה הצופים בחייו. אבל במקביל, הוא מבין שנוצרה פה הזדמנות, אפשר להגדיר אותה חד פעמית, לאיזשהו יכולת להעביר את התקציב שהוא היה תקוע בקונגרס, ושבגללו גם הספיקר, היושב ראש הקודם, אגב נורא מצחיק אותי שאנשים מתרגמים את זה הדובר, לא הדובר, זה היושב ראש, הספיקר הקודם מקארתי איבד את ראשו הפוליטי, כן, אחרי שהוא הסכים לא להעביר כסף, אגב, החבילה לא כללה עזרה לאוקראינה, אלא רק עצם היכולת להגיע להסכמות. יש כ-11 חברי קונגרס רפובליקנים, שנקראים סיעת המאגה, Make America Great Again, והם, אולי נחזור עליהם יותר מאוחר, חבורה של מטורללים, שצריכו לשלוט בקונגרס, שהוא הקונגרס הדל ביותר בהיסטוריה מבחינת העברת חקיקה.
ניגע בקצרות.
ניגע בזה בהמשך. כן. ואז הוא מבין, אוקיי, יש לי פה הזדמנות, אני ארתום את הרפובליקנים בלהעביר כסף לישראל, אבל אני אעשה בנדל. בבנדל הזה אני חייב גם כן להעביר את הכסף לאוקראינה, אחר כך גם מצטרף הנושא של טיואן. והוא עומד מאוד יציב על הנושא הזה. במשך כל התקופה הזאת, שזה חצי שנה, הוא לא מוכן לרדת מהאירוע הזה. כולל זה שפעמיים בית הנבחרים מעביר חקיקה של העברת כסף ישראל סטנד אלון, ופעמיים הוא לא מוכן. הוא לא מוכן, הוא אומר שהוא יטיל על זה וטו, אם זה יעבור בסנאט, וזה לא עבר בסנאט, כולל רפובליקנים שהצביעו נגד. הוא אומר, גם אם כן, לא יקרה. לא יקרה כי אתם מעבירים הכל, זה הכל או כלום. כי יש פה ציר רשע, שלכל אחד מהצירי רשע האלה יש בעצם את האופונית שלו, המתחרה שלו, סין, טיואן, איראן, ישראל, רוסיה, אוקראינה. זה השלושה. זה הציר. ואנחנו לא יכולים להפריד, כי המלחמה היא מלחמה גלובלית.
ישראל נחשבת למתג את זה ככה, אבל זו המציאות.
אבל ביידן מבין את זה היטב. זאת אומרת, ביידן מבין שאנחנו מרחק פסע מקריסה לתוך מלחמת עולם, שלישית, במקרה של התלכדות הזירות. ולכן הפעולה המאוד מאוד משמעותית שלו, הן בקטע של התייצבות להגנה, והן בקטע של לדחוף חזק מאוד על העברת הכסף. מה שקרה זה שלאורך כל התקופה הזאת, הרפובליקנים לא היו מסוגלים לעשות את המהלך הזה. הייתי בביקור בקונגרס, ב-15 לינואר, נפגשתי עם לא מעט חברי קונגרס, סטאפרים, ראשי לשכות, רק בצד הרפובליקני, שם הפורטה שלי, ובעיקר, לא בעיקר, רק נוצרים ציונים. לשמוע מה הם אומרים, איך זה, כמה שזה תסכל אותם, הם ידעו שזה יהיה בלתי אפשרי להעביר את זה.
מה עומד שם בחוסר יכולת להעביר את זה?
אותם 11 חברי קונגרס, גטס, מרגרט טיילור גרין, בבט מקולורדו ואחרים, הם בעצם אין מעגל שמזין את עצמו, אוקיי? המעגל הזה זה בעצם מעין ממשק חדש בין רשתות עצמאיות שהתפתחו על רשתות חברתיות, אוקיי? לא כלי תקשורת מסורתיים. פוקס לא רלוונטי להם, אפילו ניוזמקס לא רלוונטי להם.
הם יותר ברשתות,
כאשר המובילי דעת קהל שלהם בחודש וחצי האחרונים יצאו בצורה שוצפת וקוצפת באנטישמיות קלאסית, אוקיי? כאשר המובילים שלהם הם גברת בשם קנדיס אוונס, אפרו-אמריקאית, שמי שגידל אותה זה בן שפירו, שהפך אותה למשהו, יהודי חם ציוני, והיא באיזשהו שלב כשהתחילה המלחמה החליטה שהיא הופכת all outright הכי לאומנית שיש, וזה אומר בהמשך לאנטישמיות.
אפרו-אמריקאית עם סימפתיה להיטלר.
כן, כן, לחלוטין. נכון. ולפוטין כמובן. המוביל ביותר, טאקר קרלסון, שמדברים על אפשרות שלו להיות סגן נשיא ארצות הברית, ואני חייב להגיד ולהחמיא פה לחברי אריאל כהנה, שברעיון שהוא עשה עם הנשיא טראמפ, הוציא ממנו שסגן הנשיא יהיה ידידותי לישראל, ולכן מבחינתי, השם שלו באותו הרגע ירד, למרות שהבן שלו, של טראמפ, דוחף מאוד חזק אותו.
ניגע גם באופציות לסגן הנשיא.
וסטיב ג'ונס, שיש לו את ה-InfoWars, זה בחור הזוי לחלוטין, שיש לו כל מיני תיאוריות קונספירציה, שבפיצריות מחביאים ילדים, המפלגה הדמוקרטית, הוא אגב הפסיד בתביעת לשון הרע, מעל מיליארד דולר, הוא מוכרז כפושט רגל.
הוא דווקא צייץ נגד היטלר. היה מולדת להיטלר, אתמול הוא דווקא צייץ נגד.
חמד מצידו, אבל הוא כן מדבר שישראל עושה פשעי מלחמה וכן הלאה. עכשיו, זה בקלש שלא הכרנו. לא הכרנו בימין האמריקאי, משהו שמאוד מאוד מדאיג אותי, והוא התחיל בעצם כאיזושהי סגמנטציה של אותם אנשים שמבילים פלטפורמות הרשתות החברתיות, וזה התחיל להדהד פנימה לחברי הקונגרס. וראינו למשל את מרגרט טיילור גרין, שהיא חברת קונגרס מהמחוז השישי בג'ורג'יה, שבאה ואומרת, תראו רבותיי, אני אגיד לכם משהו, היהודים הישראל לוקחת את הכסף שלנו, שהיה מיועד עבורנו, ושמה מן מתחת לגדר של מקסיקו, היא שמה שם שלוש בועות, טיואן, אוקראינה, ישראל. הם אלה שחומסים את התקציבים שלנו. עכשיו, מה המשמעות של דבר כזה? זה בעצם בפעם הראשונה שאנחנו ראינו, אני קורא לזה תיאוריית הפרסה, על זה שבין הימין לבין השמאל זה לא קו הוריזנטלי אחד ישר, אלא המרחק ביניהם הוא מאוד מאוד קצר, בטח בנושא של ישראל. זאת אומרת, באותה רטוריקה שמשתמשים בשמאל הקיצוני ביותר בארצות הברית, שנקרא הפלג הפרוגרסיבי, משתמשים בלאומיות, הפלג הימיני ביותר, של המפלגה הרפובליקנית.
לאומיות נוצרית הם קוראים לזה.
כן, אבל זה יותר לאומיות מכל דבר אחר. ואז באווירה הזאת זה היה בלתי אפשרי להעביר תקציב. והספיקר ג'ונסון, היושב ראש ג'ונסון, לא יכלה לעשות שום מהלך, הוא היה תקוע, הוא היה מחושק. מה שקרה זה שההתקפה של איראן, אני ידעתי את זה באותו לילה, צייצתי את זה באותו לילה, כולל אגב ויכוחים שהיה לי עם מובילי דעה מאוד משמעותיים בעולם האמריקאי, שיפה מצדם גם הוציאו הודעה שאומרו, קובי צדק, אני טעיתי. אני אמרתי להם, בעקבות שיחות שעשיתי. אגב, לא ניהלתי אותם, ניהלו אותם איתי. זה היה משהו עזוי. 9 שעות עד שהכתבמים יגיעו, ואנשים מתקשרים לבדוק שאני חי ברמה הזאת. והם אומרים, זהו, מה שהיה לא מה שיהיה. אתה תראה, בקרוב, אנחנו נפרסם, שאנחנו משנים את הלוז, ואנחנו יכולים להביא את החקיקה, כולל אוקראינה. מיד כתבתי את זה, באותו רגע, הבנתי שיש פה game changer. הgame changer הוא ההתקפה האיראנית, וצריך להבין משהו כדי להבין את הפוזיציה שבה פועל נוצרי אוונגליסט, וזה חשוב, אפילו מאוד חשוב.
ג'ונסון הוא אוונגליסט.
הוא אוונגליסט מלואיזיאנה, נוצרי ציוני, וזה אנחנו נעצור רגע כי זה מאוד מאוד חשוב, כי הציבור הישראלי, כשאתה שואל אותו משהו שקשור לאוונגליסט, או כשאני מספר שאני כתבתי את הדוקטורט על אוונגליזם, ישר באים, בדרך כלל זה גם כולל להוריד קצת את הכל, ללחוש לי ולהגיד לי, אתה יודע שהם רוצים בעצם בסוף למחוק את העולם. עכשיו, מעבר לזה, שזה נורא מעליב, שבאים לנסות ללמד בן אדם שזה תחום המחקר שלו, אני אומר, אוקיי, עכשיו אתה יושב פה, תקבל הרצאה. כי אם אתה בטוח שאתה מבין בזה, וזה מה שאתה משפריץ לכל עבר, בוא תעצור רגע ותשמע. אז בעיקרון, וזה כן חשוב שאנשים ידעו את זה, העולם האוונגליסטי מתחלק לשניים בצורה לא שווה, 20-80. 20% הוא מה שאני קורא לזה הדרבניסטים. מי זה דרבניסטים? ג'ון נלסון דרבי, קומר סקוטי במאה ה-19, מפרסם את המניפסט שלו, לא נעבור על כולו, ניתן רק ההיילייטס, הוא מחלק את העולם, את היקום לשבעה מקטעים של זמן. אנחנו בעצם במקטע השישי של הזמן, שזה נקרא תקופת הגרייס, תקופת הרחמים, והתקופה השביעית היא תקופה שתגיע מיד לאחר שהתבצעו ניסים יוצאי דופן. עכשיו, אני רוצה שנבין, הבחור מפרסם את התיאוריה שלו ב-1867. נדמה לי שהרצל עוד לא נולד אז, ואם הוא נולד הוא היה אז איזה ינוקה בין 3 או 4, צריך לבדוק את זה. והוא מדבר על הדבר הבא, הוא מדבר על זה שכל 50 שנה הולכים לקרות ניסים אדירים, בעצם האל יחדש את קשריו עם עם ישראל, ואכן קוראים. 1867, סרן אוונגליסט עם שני תוראים, מוצא את ירושלים של מטה בחפירות ארכיאולוגיות. 1917, הגנרל אלנבי דוהר עם סוס לבן, אחרי שהוא מגרש את האות'מאנים, שהם בעצם מוסלמים.
שאלנבי הוא גם אוונגליסט.
הוא גם אוונגליסט, הוא אפילו מבקש אגב, שהשם שהוא יקבל, האצולה שלו זה ארמגדון, אוקיי? זאת אומרת, בעיניו הוא מממש את הארמגדון. 1967, זה כמובן מלחמת ששתי ימים, אצבע אלוהים. ישראל לא מנצחת, אלא אלוהים נחלץ לטובתה, ובתוך 6 ימים בעצם מגדיל את גבולות הארץ. וזה אגב מסביר לנו למה ב-2017, חודש לפני שפוקעת השנה, אחרי שהנשיא טראמפ פעם אחת חתם בתחילת יוני, ואף אחד לא זוכר את זה, על תחיית העברת השגרירות, מנגנון שהוכבה בעת מעבר החוק ב-1995, שמאפשר כל חצי שנה לנשיא ארצות הברית להגיד שאין קרקע, או שאין מספיק מקום, או שאין מספיק כסף. וככה כל הנשיאים, כולל טראמפ, חותמים על אי מעבר השגרירות. הבייס האוונגליסטים, אם תרצה נדבר על זה קצת אחר כך, על כמה הוא חשוב לבחירות, לטראמפ וכן הלאה, אבל נקודתית לסיפור הזה, מגיעים אליו ב-26 לנובמבר. אני יודע את זה כי זה חלק מהרעיונות שאני עשיתי. מגיעים אליו לארוחת ערב, ומאיימים עליו. אומרים לו, אנחנו נמצאים בג'ובלי ייר, אנחנו נמצאים בשנת יובל, ואין לך זמן למרוח, השגרירות חייבת לעבור אתמול, ובשישה לדצמבר 2017 הוא מפתיע את העולם, הוא ואוונגליסט פנס, סגן הנשיא שעומד מאחוריו, מכריזים על עברת השגרירות. אין שום קשר לביבי שהתנגד ולא רצה שזה יקרה, וחשש מפני מלחמת עולם, אלא אך ורק לצבר האוונגליסטי, אוקיי? אז אנחנו בעצם עומדים כל 50 שנה באיזשהו נס, שאלוהים מפגין לעם ישראל איזה ניסים הוא יודע לעשות. הוא לא תחם את הזמן. אגב, כשאתה שואל אוונגליסט לגבי איך ישראל נוצרה, אני אגיד לך, Israel was created in one day. מה זאת אומרת? לנו 14 למאי זה הקליימקס של 1948, קליימקס של עשרות שנים של 5 עליות, של מנגנונים שהוקמו, של מפעל ציוני, של פוליטיק, לא מעניין. לאוונגליסט מצוי, אגב, לא משנה מאיזה מהזרמים, Israel was created in one day כהבטחה אלוהית. זאת אומרת, זה בעצם חידוש הנדרים בין העם היושב בישראל לבין האלוהים. אוקיי, איפה מתפצל הדרבניסטים לבין הנוצרים הציונים שתכף נדבר עליהם. האוונגליסטים מאמינים, סליחה, הדרבניסטים מאמינים, שאנחנו רגע לפני זה שהאל יקבל כפה מצלצלת מעם ישראל. איך זה הולך לקרות? יקום האנטי קרייסט, אוקיי? שהוא הולך לעשות מעשה של הקמת בית שלישי. פותח סוגריים, אם תלך לעיריית ירושלים, תראה שיש תוכניות להקמת בית שלישי.
אנשים שהתארחו בפודקאסט הזה כן. רוצים להקמת בית השלישי.
סוגר סוגריים. זאת אומרת, התוכניות קיימות, מעשה ידי אדם קיים. אוקיי, סוגר סוגריים. מה שיקרה ברגע שהמהלך הזה יתממש, ברגע שיקום האנטי קרייסט, אוקיי? אנחנו ניכנס לתקופה של 7 שנים, אוקיי? שזה 7 שנים שבהם העולם הולך לעבור חוויות מטלטלות, שהוא לא פגש מעולם. אתה רוצה דוגמה? קורונה. אתה רוצה עוד דוגמה? מלחמות מטורפות, אוקיי? וכל היופי הזה הולך לקרות כאשר בעצם אותם מאמינים, הנשמה שלהם תתנתק מגופם, זה נקרא רפצ'ור, היא תעלה למעלה, הם ימשיכו להסתובב כמו סוג של זומבים, אבל נשמתם תהיה במקום אחר. והיא תמתין לרגע שבמסגרתו כל מדינות ערב, אם אתה שם לב גם, זה תרחיש די מוכר לנו, התקפו את ישראל. התוצר של המלחמה הזאת זה אובדן של 2/3 מהעם היהודי, כאשר הקרב האחרון היא הקרב הארמגדון במגידו, ואז ישו ירד בראש משלחת של 100 מלאכים, רכובים על סוסים לבנים, שהם אלה שלמעשה יביסו את אותם הערבים שנשארו. השליש האחרון שנותר של היהודים סוף סוף יכיר בעולו של ישו, יתנצר, וישו ישלוט לאלף שנים הבאות מירושלים. בבית המקדש השלישי שיהיה מעשה ידיו של בנו של האל.
אלה אוקיי? הנוצרים הציונים?
לא, אלה הדרבניסטים.
זה הדרבניסטים. נכון.
איך אנחנו יודעים מה זה דרבניסט? מכון פיו עשה שאלה לצערי רק פעם אחת, ב-2009, מאז הוא לא חזר על זה, אבל הערכה שלי שמצטלבת עם נתונים אחרים שפרופסור מוטי אינברי עושה, צורה מתוחכמת שלו, שהוא מנסה לפלוט מי הם אותם אלה שהם דרביניסטים. השאלה שנשאלה היא, האם אתה מאמין שבמעשה ידיך ניתן לשנות מסלול של עם, מדינה או, או, או היסטוריה? זה מלמד אותנו שמי שאומר כן, הוא בן אדם שהוא דרביניסט. והסיבה שבגללה חשוב לו מאוד ישראל, זה כדי להביא אותה לתרחיש סוף הימים. זאת אומרת, בעצם זה שהוא מייצר תרומה, מדבר, עושה מה שזה לא יהיה, זה כדי לקרב את הגאולה. על זה ענו 20%. שהם מאמינים שבמעשה אדם, אין לי בנצ'מרק אחר, חוץ מהבנצ'מרק הזה להגיד, בסדר, מדובר על סדר גודל של 20%. מהם ה-80% האחרים? ה-80% האחרים הם נוצרים ציונים. מה זה נוצרי ציוני? קודם כדי שאנחנו נבין, נצרות עוברת פיצול, איפשהו במאה ה-15, מתחילים להתנתק מהכנסייה ששלטה, אותה תקופה שהייתה, הכנסייה הקתולית, ובעצם בזכות התפתחות הדפוס והיכולת של תנ"ך להגיע ליותר אנשים שיכולים לקרוא, מהפכת הדפוס מייצרת בעצם את היכולת לבוא ולהגיד אין לי צורך יותר במתווכים, כי הכנסייה מהאפיפיור עד אחרון הכמרים, אוקיי? זה נציגם של האל עלי אדמות. בשביל זה הוא מסוגל למחול לך, כשאתה מגיע אליו ואתה מבקש סליחה, כי הוא נציגו של האל עלי אדמות. הפרוטסטנטים, שאחד השרשורים שלהם זה כמובן אוונגליסטים, אומר לא, אין צורך, הכל בסדר. זה אני ואלוהים. אין לי צורך בכלל במתווך. למעשה, פסטור או רברנד, תלוי מה, גם צריך להבין, פסטור זה משהו שיש לו קהילה, רברנד זה איש שהוא שמח לכמורה, לצערי אין מילה בעברית לזה, שהוא שמח לכמורה, אבל אין לו קהילה, זה רברנד. לא משמש בשום תרחיש שהוא מגשר בינו לבין האל. הוא יותר community organizer, אם תרצה. הוא יותר מארגן את זה, אבל הוא לא תחליף לדיבור הישיר עם האל. עכשיו, מה עוד מתפתח סביב העניין האוונגליסטי? ומאפיין מאוד 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 בהבדלים בינו לבין הקתולים. בעוד שהקתולים רואים את הברית החדשה כמי שבא להחליף את הברית הישנה, כי בעצם קראתה ברית חדשה, למה אנחנו צריכים את הישנים, כן? למה אני צריך את האקסיט, אוקיי? האוונגליסטים מסתכלים על הברית הישנה כחלק מתוך קנון, ספר אחד ארוך, שמתחיל מאחינו הבוגרים היהודים, זאת אומרת, יש איזשהו תפקיד מאוד משמעותי לאחים הבוחורים שלנו, עד הברית החדשה. אגב, הם קוראים לעצמם ג'נטיילס, ג'נטיילס זה גוי, הם קוראים לעצמם גויים, להבדיל מיהודים, אוקיי? והם הג'נטיילס. לכן מבחינתם הם תמיד, התנך הוא באותו אקוויוולנט, אותו משקל כמו הברית החדשה, אין הבדל של ממש, זה אותו קנון ספרותי. אגב, בגלל זה, כשהם מגיעים לבקר בישראל, הם מאוד אוהבים ללכת לארץ התנך. זאת אומרת, הם מחפשים סיפורים תנכים, נגיד, הם הולכים לחקור את סיפור הבעל ואליהו, הם מאוד אוהבים להגיע לקרמל, הם מאוד אוהבים ללכת אל המשולש של האטרקציות, אם תרצה, מעל הכינרת, איפה שישוע חי. והם בעצם מאוד מאמינים, יש איזשהו רצף אחד. עכשיו, נתגולל חזרה על הסיפור של
מהו הפיבוט. של ה-80% שכן תומכים בו.
מה הפיבוט? אנשים רוצים לדעת מה הפיבוט. הפיבוט הוא פסוק אחד. הברית בין אברהם לאל, זה י' ב' ג', בראשית י' ב' ג', שאומר, אברכך אברך, אקללך האור, ונתברכו בהם כל משפחות האדמה. מה אנחנו בעצם מבינים? שגם אתה לא יהודי, אתה לא חייב להיות יהודי, אם אתה תברך את היהודים, אתה מחר בבוקר תקום, ושדה התירס שלך יהיה בו הרבה יותר תירס. יקרו לך דברים יותר טובים בחיים שלך. המפתח להצלחה בחיים שלך, עוברת דרך זה שאתה מברך יהודי. אוקיי, מברך יהודי, מברך, והטהור ביותר, אם תרצה בהקשר הזה, זה ישראליזם, אוקיי? אז בעוד שנוצרים ציונים עושים כל שביכולתם, נגיד, להעביר כסף למקלטים ליהודים, לחיילי צהל.
בלי מטרות נסתרות.
בלי מטרות
הרוב
נסתרות.
הרוב של האוונגליסטים, 80, אוקיי, זה, כן, יש נכון, מיסקונספציה.
נכון.
80% מהם, לא רוצים שיהיה פה גוג ומגוג, נכון. והכל יחרב, ושני שלישי ימותו.
הם prosperity gospel.
בכמה אנחנו מעריכים אותם במספרים?
תראה, יש למעלה, לא, בכלל, בעולם יש למעלה מ-700 מיליון אוונגליסטים, אלה המספרים. בארצות הברית זה מאוד שונה, תלוי מה אתה מדבר, אבל זה איפה שונה בין 70 ל-90 מיליון, כאשר אתה צריך לחתוך מזה בערך 20%, שהוא, תכף נאפיין אותם בהבדל מול הנוצרים הציונים, איך נדע לזהות מה הם עושים. ואותם 80% אומרים, תשמע, אם זה נקרא prosperity gospel, אוקיי? זה סגסוג כלכלי דרך תפילה. זה משלב גם קפיטליזם. אם אני רוצה להצליח בחיים שלי, ואני תורם משהו לעם ישראל, אני אראה ברכה בעמלי, אוקיי? ולכן, הספיקר ג'ונסון, ברשת ניוזמקס, רגע לפני שהולכים להצביע, אומר, אנחנו מברכים את ישראל. זאת אומרת, יש פה שכנוע דתי עמוק על הצורך, וגם מה שגורם לו לקום ולרוץ לעשות את זה, אחרי שבשך חצי שנה הוא לא עשה שום דבר, כן? להגיד, אני מוכן לבלוע את הגלולה המרה הזאת, שנקראת אוקראינה, שאף אחד מהבייס שלי לא רוצה, כי יש לי ציווי אלוהי.
רגע, אני לוקח אותך לפרקטיקה, כן. זה הרי הצבעות נפרדות.
נכון. אז... לא, אבל זה הוחלט כבנדל. זאת אומרת, זה נכון שהצבעות הן נפרדות, אבל הם אמרו שאם לא כולם עוברות, הסנאט לא יאשר. ולכן בעצם מה שנעשה, קודם כל הצביעו כל אחד מהם בנפרד, ואז הצביעו על הכל ביחד, זה כבר לא עניין אף אחד, זה, בעצם זה כאילו כל אחד בנפרד, ואז הצבעה על הכל ביחד, כדי שלא ייווצר סיטואציה שהוא מעביר את זה, ולא מעביר את זה, ולא ההפך. זאת אומרת, הביאו את החבילה, זו החבילה, עליה אתם מצביעים.
ובתוך זה דחפו גם את הטיק טוק.
זה יותר הערת גינוי, אני לא מאמין שזה יצליח לעבור, יש דרך עוד ארוכה של הטיק טוק, נדבר על זה אם תרצה בהמשך, אבל רק עוד אני רוצה לעשות קלוז'ר לפתיח שהוא מאוד ארוך, אבל מה לעשות, זה כדי להבין, אנחנו צריכים להבין כל הסיטואציה.
זה הבסיס.
כאשר אתה רוצה להבדיל ביניהם, אוקיי? תחפש מה המטרות שלשמו תורם נוצרי. אם הוא תורם למטרות של עלייה, דע לך שהוא דרבניסט. למה? כי אפשר להתניע את התהליך לפני שכל יהדות התפוצות יגיעו לארץ. ואז, כשאתה מוצא קהילות שלמות שתורמות כסף לקליטה של יהודים מאתיופיה, ככל הנראה, כלל אצבע, לא אומר ב-100%, אבל זה מה שיעזור לך לדעת, זה אנשים שמאמינים בעצם ב... second coming of Christ.
ובעצם
מנסים, הם מנסים, אני לא יודע, אגב, שאלו את מנחם בגין, כן? שהיה יהודי מאוד פיקח. בכלל כל עבודת הדוקטורט שלי מתחקה, איך בכלל נוצר הקשר הזה וזה, אני לא יודע אם יש לנו זמן לזה, אם תרצה נדבר על זה אחר כך, אבל אני רוצה למקם את עצמנו בתוך המרחב הרלוונטי, ובאו ב-1981, הוא עושה סיור, הוא מגיע ליהדות ארצות הברית, הם תופסים אותו בצד, ממתיקים איתו סוד, הוא אומר לו, תשמע אדון מנחם, אתה לא יודע, אבל אלה קוקוריקויים, הם בכלל, כל הסיפור שלהם זה בכלל, כן. Second coming of Christ, כאילו מגלים לו משהו. ואז מנחם בגין אמר את הדבר הבא, משפט מדהים בעיניי, שמראה כמה מאוד חשוב, אם תרצה ככה נדבר על מה זה intersectionality, ואיך Queers for Palestine מייצר היגיון. הוא בא והוא, של ימינו, הוא בא ואמר דבר הבא, תקשיבו, כאשר הוא יגיע, רחוב על חמור על סוס, אני אגש אליו ואני שואל אותו, סלח לי אדוני, היית פה? אם הוא יגיד הייתי פה, כנראה זה ישוע בן יוסף. אם הוא יגיד, לא הייתי פה, כנראה זה משיח בן דוד. אבל עד אז, תנו לי ליהנות מה שאני מקבל ברמה הפוליטית של כאן ועכשיו. שזה ריאל פוליטיק. זאת אומרת, I can't care less. מה המוטיבים שלך, כל עוד אתה עוזר לי. וזה אגב ראייה מפוקחת של איך אתה רותם כוחות פוליטיים כדי לקדם את המטרות שלך.
אני אגיד לך אבל למה זה חשוב, כי התקשורת המיינסטרים מציירת את כל האבנגליסטים כמקשה מטורפת אחת, שרוצה להביא לפה גוג ומגוג, ואתה אומר 80% מהם הם לא כאלה.
אז אני אגיד
80% מהם רוצים ששדה הטירס שלהם יסגשג, ובשביל זה הם תומכים במדינת ישראל.
יש, אם תעשה בגוגל, אני לא רוצה להיחשף לתביעות לשון הרע, ותחפש לראות איזה מכון כותב על זה כל הזמן בצורה הזאת, אתה תדע בדיוק מי, מה ולמה הנרטיב שלו, להבין את התמונה הכוללת. אחרי שנסגור את המיקרופונים, אני אגיד לך גם מה מדובר. אבל יש אנשים שזה הרצון שלהם, לדחוף את הנרטיב הזה, כדי לנתק בעצם, אם תרצה, את הימין, כי חלק מאוד גדול מהם, כמו שאמרתי, הם מאוד מאמינים במילה הכתובה, אז הם תומכים המון ביהודה ושמרון. אז תמיכה ביהודה ושמרון היא לצנינים באותם, בעיני אותם אלה, כן?
כן.
שמנסים בעצם לעשות קמפיין PR שלילי, שאגב מצליח. עכשיו, בלי שום קשר נאמר גם את האמת, החברה האוונגליסטים, יש להם תפיסות מאוד בעתיות שלא עולמות את הישראליות, כן? נגיד הקטע של איזה חוסר איסור הפלות גם אם אישה עברה אונס. לנו כישראלים, הדבר הזה כמעט unheard of, כל דבר כזה. אז זה לא כן. אנשים שאתה מרגיש שאתה רוצה להזדהות איתם, או להיות חלק מהם. אבל בתור מי שחקר את הנושא של נצור ציוני, תראה, נכון שזה חבורה של וקאוז, אם תרצה, אבל הם מוכנים לזרוק את נשמתם, אורד וינגט למשל, כל החיל האוויר מוקם על ידי 300 טייסים שהם נוצרים, נוצרים ציונים, שבאים להקים פה, עוד לא היה חיל אוויר. כל ההיסטוריה שלנו שזורה
בנצור ציוני. לא יודע כמה וקאוז, כשאני רואה את הצד השני של הפרסה,
כן.
לא, החבר'ה מהווק.
נכון, לגמרי, אני רק בא ואומר.
אם אלה שתי האופציות.
אבל אני אומר, ברמת עקרון, לכן אני מרגיש שיש לי איזושהי משימה ציבורית מאוד חשובה, לדבר על מי הם האבנגליסטים, מה הם עושים, וגם מאוד מאוד התרגשתי, שביום שבת מחליט בן אדם לאבא, או לכל הפחות לסכן, כן? כי ככל הנראה היה שם דיל שנסגר עם ביידן, לסכן את העתיד הפוליטי שלו, כדי להביא תוך שבוע את ההצבעה, זה unheard of.
שזה ג'ונסון,
תחשוב.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, דוגמת אפל, ספוטיפיי, גוגל ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלתה של מיכל חפר, שגם היא מנחה פודקאסט בשם עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. זקוקים לשירותי תרגום ותבלול בכל השפות, כל הפרטים באתר litchi.coil, זה lichi.co.il, או ישירות למיכל בטלפון 052-3516-070. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה, בניהולו של שלום סיונוב, על הפקתו של הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, וקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grassroot Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.